פרק ה' פסוק ו', אומר שלמה, כי ברוב חלומות והבלים ודברים הרבה, כי את האלוקים ירא. פירוש הפשוט, ברוב הכוונה רוב, רוב החלומות הם הבלים, ודברים הרבה, הרבה שטויות מסביב. וגם מיעוט החלומות שהם אמיתיים, אתה לא צריך לבנות על המיעוט, כיוון שאם תהיה ירא השם, את האלוקים ירא, אם תהיה ירא השם, אז גם החלומות האמיתיים, אם הם לא טובים, הם יתהפכו לטובה. אז בשביל מה לך, כמו שאומרים, להכניס את הראש בזה? אתה הולך למדע שהוא לא מדויק, רוב הדברים לא נכונים, והדברים הנכונים, הלא טובים, יכולים להתהפך אם תהיה ירא שמיים. אז בשביל מה לך להשקיע כל כך הרבה בדבר מיותר? זה הפירוש הפשוט של הפסוק. יש לנו גמרא מעניינת במסכת ברכות. רבי יוחנן אומר לנו, אפילו, אני רוצה בכוונה לצטט את לשון הגמרא, אפילו בעל החלומות אומר לו לאדם, למחר הוא מת, הוא מת, הכוונה זה שהוא אומר לאדם אתה מת, אבל הוא אומר בלשון נקייה, אפילו בעל החלומות אומר לאדם, למחר הוא מת, אל ימנע עצמו מן הרחמים, שנאמר, כי ברוב חלומות והבלים הרבה, את האלוקים ירא. זאת אומרת, בעצם התלמוד, הגמרא במסכת ברכות, מתייחסת לפסוק שלנו, ואומרת, תשמע, יש הרבה מאוד חלומות, ישנו מלאך שנקרא בעל חלומות, והמלאך הזה הוא ממונה, כמו שאומרים, על דברים אמיתיים, הוא מוסר לך, הוא המלאך שמעביר לך חלומות אמיתיים. כלומר, מה שהזכרתי קודם, שלפעמים אנחנו חולמים, מה שאומר שלמה, רוב החלומות והבלים, זה רוב החלומות הם לא ביד המלאך הזה של בעל החלומות. בכלל, לא, כמו שאומרים, הם לא עוברים את הרף שלו בכלל. הרף שלו זה חלום שהוא אמיתי. אבל גם המלאך הזה שהוא בעל החלומות, אתה, אפילו אם הוא יגיד לך על משהו שהולך לקרות, וזה באמת צריך לקרות, אל תתרגש מהעניין, כי ברגע שתהיה ירא אלוקים זה מתבטל כל מה שהוא אומר. עכשיו, אם אתם רוצים להבין את המושג הזה של בעל החלומות ושהוא אומר וכל זה, אז מילה אחת שאומר לנו הרבי האמצעי, בנו של בעל התניה, הוא אומר, תשמע, בעל החלומות זה בחינה רוחנית שיונקת ממה שכולכם מכירים, קליפת נוגה. בעל החלומות זה בחינה רוחנית שנקראת קליפת נוגה. מה זה קליפת נוגה? יש בה טוב, יש בה רע, היא משהו ממוצע, אתה יכול להשתמש באותו משהו ממוצע לטוב, אתה יכול להשתמש בו לרע, אז זה באמצע. אז העניין הזה של משהו שנמצא באמצע, אתה יכול להשתמש בו לכאן או לכאן, זה בחינה שאומרת שכשהוא אומר לך עניין, אתה לא יכול להיות סמוך ובטוח שזה יהיה. הוא אומר לך רע, אולי זה יהיה טוב. הוא אומר לך טוב, אולי חלילה הפוך. אין ודאות בעניין של 100%, אתה יכול לתת לזה פליק ימינה, אתה יכול לתת לזה פליק שמאלה, זה לא מוחלט, זה לא 100%. אז המסרים של בעל החלומות, זה המסקנה שאני רוצה להגיע איתכם, המסרים שלו הם מסרים לא מוחלטים, מסרים נכונים. נכונים זה הפירוש שכשהוא אומר את זה, זה באמת נכון, שזה יכול לקרות טוב, יכול להיות לא טוב. אבל הם לא מוחלטים, הם נתונים לשינוי. עכשיו, אני רוצה, לפי מה שדיברנו עד עכשיו, להבין את המושג בעל החלומות כמו שהוא מופיע בתורה. יוסף הצדיק נקרא על ידי האחים שלו, שהאחים שלו כינו אותו בכינוי בעל החלומות. אז הם התכוונו בכינוי של שבח או בכינוי של גנאי, בלשון זלזול. הם אמרו בעל החלומות, הם התכוונו למשהו של גנאי. האם אנחנו, לאחר ההקדמה שאני עשיתי, יכולים להבין למה אחרי יוסף אומרים, הנה בעל החלומות על הזה בא, וזה גנאי? מפני שבעל החלומות זה משהו כזה. הם, לפי הפרשנות הזו, אנחנו נתקדם עוד מעט עליו ונראה שהם טעו, אבל לפי הפרשנות הזו הם קטלגו את יוסף. הדברים שאתה אומר, יכול להיות שראית משהו, יכול להיות שקלטת, זה לא דבר שהוא מוחלט. אתה אומר שאתה תהיה מלך וכולם ישתחוו לך, זה לא דבר של 100%. אולי כן, אולי לא. הוא אמר את מה שהוא חושב. הדברים שאמרת, החלום שביטאת, לדעתנו, זה לא דבר מוחלט, אלא זה בבחינת בעל חלומות. זאת אומרת, אני רוצה שתצרבו לכם בראש, שבעל חלומות זה מושג, זה לא איש, זה מושג. כולנו יכולים להיות דוברים, אנחנו יכולים להיות הפה של בעל החלומות לפעמים. אנחנו אומרים דבר, יש היגיון במה שאנחנו אומרים, יכול להיות שזה אפילו נכון באמת, אבל זה עלול להשתנות, זה לא מוחלט. אחרי יוסף ראו אותו כבעל חלומות. בא תורת החסידות ואומרת, ומה באמת היה יוסף הצדיק? זאת אומרת, הם קראו לו בעל חלומות. מה הוא היה באמת? הביטוי פותר חלומות. יש שני מושגים. מושג אחד שנקרא בעל חלומות, ומושג אחד שנקרא פותר חלומות. עכשיו אנחנו נתעמק בהבדלים של שני המושגים הללו. המושג בעל חלומות הוא שאני, יש לי חוש מיסטי, אמיתי. וכשאני מקבל אינפורמציה, אני מקבל, מביאים לי איזשהו קוד סודי, לא ברור, אני מנסה לקחת אותו ולפצח אותו ולקרוא את המציאות. אם אתם רוצים קצת המחשה, אדם לוקח את כף היד של מישהו ומסתכל, כן? לא שאני אוחז מהשיטה, הרבי טוען באגרות שלו שהיום אין אנשים שיודעים באמת את השיטה הזאת. אבל נניח, אנחנו יודעים שברמה העקרונית וחותם יד כל אדם בו. יש משהו בחותמת של כף היד על פי התורה שאומר משהו על החיים שלו. יש בזה משהו. רק שאין מומחים היום זה משהו אחר, אבל העניין הוא נכון. או אדם אדם מסתכל לך על כף היד והוא מנסה לזהות, או ניקח משהו פשוט יותר. הוא לוקח את כתב היד שלך ומנתח, והוא מנסה לחזות את ההתקדמות שלך, מה מתאים לך לעשות, מה לא מתאים לך לעשות, מה ילך לך, מה לא ילך, הוא מנסה לבנות על זה, על הידע שיש לו. זה דוגמה למצב שאתה לוקח פילים, כף היד זה פילים, זה לא, אין פה תמונה ברורה. ואתה מנסה לפתח את התמונה הלא ברורה הזו, שעומדת לפניך, לסיפור שלם, לצורת חיים שלמה של האדם שעומד לפניך, ולבנות לו מפה של מה שיהיה לו, מה שלא יהיה לו. זה נקרא שאתה הלכת מהלא נודע אל הנודע. עכשיו פה בסיפור הזה יכולים להיות המון המון טעויות. הרבה פעמים אתה מפתח דבר ופיתחת אותו לא נכון, לא תרגמת נכון את מה שראית. סיפרתי לכם על אותו אדם שהסתכל בכף היד של מישהו והוא אמר, צריך להיות לך משהו רומנטי השבוע. הוא יצא מהזה ופתאום הוא התחלק על בננה. אולי זה המשהו הרומנטי. הוא המשיך הלאה, הוא הריח איזה ריח של נרקיס, הזכיר לו את גיל הילדות שלו. אולי זה המשהו הרומנטי. אתה יכול, איך אומרים, זה משהו מאוד מאוד כללי ולא ברור. אתה יכול לפרש אותו בהרבה הרבה פירושים. זה שאתה מתרגם, אתה רואה משהו, אבל מלאכת התרגום, השינוי, הטרנספורמציה שאתה צריך לעשות לדבר, יכולה להיות טעות. זה הבחינה שנקראת אצלנו בעל חלומות. אדם קורא בקפה. הוא רואה, עזוב שזה שטויות, אבל זה לא הנושא שלי עכשיו. נניח והיה בזה משהו, אתה לוקח את זה ואתה מנסה לקרות על האדם, על החיים שלו, על התרגום שאתה מעביר מכאן לכאן, זה תרגום קשה. הוא מועד לטעויות, הוא מאוד יכול להיות שהוא מלא בטעויות ומלא בדברים לא מדויקים. עכשיו, לעומת בחינת בעל חלומות, ישנה בחינה שנקראת פותר חלומות. מה זה פותר חלומות לפי הקבלה? זה אחד כזה שרואה את המציאות. הוא לא רואה את החלום שלך, הוא רואה את העולם, הוא רואה את החיים, הוא רואה את המהות של נשמתך. עכשיו אתה בא, אתה האדם הקטן, בא ומספר לו, חלמתי חלום. הוא לוקח את כל הידע האמיתי הנבואי שיש לו עליך, על העולם, על הכל, והוא מתרגם לך איפה החיים נמצאים בתוך החלום. זאת אומרת, אצלו זה מתחיל הפוך. הוא לא מהחלום יוצא אל החיים, אלא הוא מוצא, אתה רואה, מה שאני כבר רואה עליך, אני רואה עליך, זה, הנה, זה מסומן פה. מה שאני רואה עליך, הנה, זה מסומן פה. עכשיו, יש לי סיפור נחמד להוכיח את זה. רבי חיים ויטל מאוד רצה לדעת את חוכמת כף היד. אתם מכירים כנראה את הסיפור. והאריזל אמר לו שלנשמתך זה לא חסר. אתה לא צריך את זה. וכיוון שהוא רצה בכל זאת ללמוד, אז הוא ידע שהאריזל יש לו לב רחום, והוא שכר איזו אישה אלמנה, שהייתה לבת, והוא ביקש, הוא ביקש ממנה שתבוא כאילו שהיא מבקשת לדעת מה המזל של הבת שלה, והוא תוך כדי ינסה ככה משהו ללמוד. אני לא יודע. לא, האישה של האריזל, עזוב, מה אתה קרא לך?
למה?
האישה בסיפור... לא, אל ת... בקיצור, אל ת... אנחנו מדברים עכשיו 450 שנה, 480 שנה, 500 שנה אחורנית, אנחנו מדברים על משהו אחר. בקיצור, האריזל, נכנסה האישה וביקשה ממנו ש... איך אומרים, זה היה חג הפורים, מי שלראה הוא מתנות לאביונים, הוא היה מקבל את כולם בסוף הפנים יפות, אז היא אמרה לו, אני רוצה לדעת מה המזל של הבת שלי, מה העתיד שלה וכל אלה. אז האריזל אמר, אני יודע שרבי חיים ויטל שכר אותך. ככה על המקום הוא אמר. ולכן, כדי שהוא יראה שאני לא צריך את כל זה, לכי רחוק, שמה, על הקיר ממול, שהבת שלך תעשה עם כף היד שמה ואני אגיד לה. זאת אומרת, הוא לא צריך בשביל להגיד על האדם משהו את כף היד שלו. הוא יכול למצוא את מה שהוא רואה ברוח קודשו בכף היד. לא כף היד מלמדת אותו על העתיד, אלא הוא יודע את העתיד והוא יודע לראות אותו איפה הוא מוצפן גם בכף היד שלנו. זה נקרא פותר חלומות. פותר חלומות, המציאות נהירה לו. הוא יודע רק לפתור את החידה של החלום. איפה היא נמצאת בתוך כל מה שקורה פה בעולם? היה הבעל, אני חושב שזה היה רבי מנחם מנדל מויטבסק, שהיה אצל הבעל שם טוב, או שזה היה עם רבי מנחם מנדל מויטבסק, שחסיד אחר נכנס אצלו. אני לא יודע אם הצדיק היה הבעל שם טוב, או הצדיק היה רבי מנחם מנדל מויטבסק, אני לא זוכר. שהגיע אליו, והבעל שם טוב אמר לו, או הרבי מנחם, אמרו משל, סיפור, ובסיפור הזה... בעצם הוא הכניס את כל החיים של האדם שעמד לפניו. פעם אחת, אותו אחד, כן, זה היה רבי מנחם מנדל מויטבסק והבעל שם טוב. הבעל שם טוב אמר לו איזה משל, ובמשל הוא הכניס לו את כל החיים שהולכים להיות לו. פעם אחת הוא חלה במחלה קשה. וכבר חשבו שהוא אסף מוות, אבל הוא היה רגוע. שאלו אותו, למה אתה רגוע? הוא היה כבר מבוגר. הוא אומר, אני יודע איפה אני אוחז בסיפור. כך הוא אמר, אני יודע איפה אני אוחז בסיפור. יש לי עוד מה לעשות, זה לא הגיע עדיין הזמן. אז זה המחשה לבעל שם טוב שהוא פותר חלומות, זאת אומרת הוא רואה את האדם, הוא יודע גם להכניס את זה במילים, לעומתו רבי נחמן מנדל מויטבסק מסתכל בסיפור ויודע מהסיפור להגיד איפה אני אוחז בחיים. לא מהחיים לסיפור אלא מהסיפור לחיים. זה כבר תכונה של בעל חלומות, זה שתי בחינות רוחניות, אבל שניהם יש להם... עכשיו, מה קרה לאחי יוסף? הם חשבו שהוא בעל חלומות. האמת שהוא היה פותר חלומות. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. פורת אותיות תופר. ואותיות פותר. יוסף הצדיק היה בבחינה כזאת שהוא יודע לתפור עולמות. הוא לא יודע לתפור... הוא לא רק מפתח פילים. הוא יודע לתפור את העולמות ולחבר אותם, אחר כך לקרוא את הדברים כמו שהם נמצאים ברובד התחתון. עכשיו, מה הבעייתיות? מה, מאין נובעת הבעייתיות של בעל חלומות? אמרנו, תיארנו אותו עכשיו, תיארנו את זה שהוא יכול להיות באיזושהי בעיה, בחוסר, בחוסר דיוק, בחוסר, הוא לא קולט נכון. מה, מאיפה הוא, מה הסיבה שיש לו את הטעויות? אז אומרת תורת החסידות, הטעויות שלו נובעות כתוצאה מזה שהחלומות שורשם מעולם התוהו. ואילו העולם, העולם הוא עולם התיקון, ככה הוא נקרא, העולם שלנו, העולם הזה נקרא עולם התיקון. אתה מנסה להוציא דברים, להביא דברים, לפתח דברים מעולם התוהו לעולם התיקון, אתה עלול, כמו שאומרים, באמצע הדרך להיכשל. עולם התוהו במהותו הפנימי הוא עולם של בלבול, תוהו ובוהו, ולכן הוא גם כן מבלבל. לפעמים אתה נראה לך דבר שכבר היה, נראה לך שהוא צריך להיות, אתה יכול לתרגם את הדברים בצורה לא נכונה, וזה הסיבה שהרבה הרבה הרבה הרבה, הרבה מה שנקרא בעלי חלומות לא מזהים את החלום שלהם בחיים בשטח, מפני שזה תוהו, הוא נובע ממקור שמעלים ומסתיר על מה שעומד לפניך, על החיים שעומדים לקראתך. זה הכלל היסודי. טוב, אנחנו נוסעים קדימה, והנושא של החלום האמיתי, שהאדם שהוא לא פותר חלומות, אלא האדם שהוא בעל חלומות, מרגיש מהו החלום האמיתי שהוא יכול לדעת עליו שהוא אמיתי, זה חלום כזה שאתה כבר יודע שהעניין הזה שייך לך, הנושא הזה שייך לך, ובא החלום ורק מגלה לך שעכשיו הגיע הזמן. כלומר, החלום אצל אנשים כערכנו הוא לא מספר סיפור שלם. אם ישנו סיפור ודאי, אנחנו מסוגלים בתוך הסיפור הזה, החלום מסוגל לתת לנו תאריך, קביעות של זמן, להגיד לך שאתה מתקדם, התרחקת, היה, לא היה. אבל כשיש דברים שהם בכלל לא מודעים אצלך, שהם צריכים לקרות, מכיוון שהחלום אצלנו יונק מעולם התוהו, אנחנו מסוגלים לפרש אותו בטעות גמורה. איזה חלום אנחנו מסוגלים לתרגם באופן נכון? אך ורק חלום כזה שהידע המהותי כבר קיים, ורק אחר כך אנחנו יודעים מה קודם ומה, אם הגיע הזמן לאותו עניין ודאי, זה אנחנו יודעים, זה דבר חדש, זה דבר מהותי, זה דבר ששייך לעכשיו. זה הפתרון חלום שלנו, ברמה שלנו, ביכולת שלנו. אם למשל יבוא אליהו הנביא למישהו, יבוא צדיק למישהו ויגיד שהוא רואה שאתה, כמו שאומרים, אתה הולך להתחתן עוד מעט, אדם שכבר התייאש מהחתונה, אתה הולך עוד מעט, אתה עוד תתחתן, אני רואה שאתה תתחתן. עכשיו, הבן אדם הזה עוברת שנה ועוד שנה ועוד שנה, והוא לא, כמו שאומרים, הוא לא רואה את זה. פתאום הוא נפגש, הוא לא יודע אם זה זאת, אולי בעוד חצי שנה תבוא אחרת, הוא לא יודע. אז כאן חלום יכול לעזור. זאת אומרת, כשאני יודע בוודאות שהעניין צריך להיות, רק כשאני לא יודע אם זה זה או לא זה, אבל העניין הוא נכון, פה החלום יכול להועיל לך. הוא יכול לעזור לדבר שהוא ודאי, אבל הוא לא יכול לעזור לדבר שהוא נמצא במהותו בספק. מאיפה אני לוקח את זה? אני לוקח את העניין מיוסף הצדיק באופן שהאחים שלו ראו אותו. האחים שלו לא ידעו שהוא פותר חלומות. הם ראו אותו כבעל חלומות. אז הם אמרו, אנחנו מסכימים איתך שיש לך, כמו שאומרים, מנהיגות ויש לך יכולת וזה. אבל מי אמר שזה בעניין הזה או בזמן הזה וכולו וכולו? העניין יכול להיות נכון, אבל השאלה איפה הוא נמצא. עכשיו, גם האבא שלו באיזשהו מקום גם לא בדיוק ידע איפה שזה אוחז. אז ואביו שמר את הדבר. מה פירוש שמר את הדבר? הוא האמין שיוסף קלט משהו. קלט. אבל ודאות מוחלטת מתי זה יהיה, זה אני לא יודע. זה הבעייתיות של העניין. טוב, עד כאן נגענו רק בנקודה מאוד מאוד כללית. עכשיו אני רוצה ברשותכם להגיע לאיזשהו עומק בהבנה של התועלתיות של החלומות. יש חלומות שהם בעקיץ, יש חלומות שהם בלילה, יש חלומות. באחד השיחות של הרבי בשנת תפשין ממ״ו, בזאת חנוכה, הוא אמר כזה משפט, שכל יהודי הוא בעל חלומות. בלשונו, מטבעו של יהודי שהוא בעל חלומות. הטבע של יהודי זה להיות בעל חלומות. נשאלת השאלה, בעל חלומות, לפי איך שמסבירה תורת החסידות, זה תוהו, זה לא תיקון. זה משהו מבולבל. אז מה אתה רוצה להגיד? שיהודי יש לו מחשבות וחלומות מבולבלים, וזה הטבע שלו? אז הוא מיד מסביר כמה שורות אחר כך למה הוא מתכוון. הוא אומר שיש גלות, והגלות גורמת שאנשים יעשו שטויות, עד כדי כך שמארסייך ומחריבייך ממך יצאו. כלומר, אדם יכול כאילו לתקוע חלילה סכין בעצמו. הוא עושה טעויות והוא מטעה את עצמו, והוא חי במין רמאות עצמית, הורס את עצמו. זה מצב של תוהו ובוהו, זה מצב של גלות. אומר הרבי שהחלום של בעל החלומות זה חלום שעומד כנגד הדמיון הטעותי של אנשים מסוימים שמדמיינים דברים לא נכונים, ואז אני מעמיד חלום שהוא דמיון מודרך חיובי כנגדם. אמרתי את הנוסחה, אני מפרט אותה. אנשים שחושבים, לדוגמה, על מזרח תיכון חדש. אני לוקח את זה סתם כדוגמה, כן? רק דוגמה. אז אולי בהתחלה יש בזה תקווה, אולי, בטעות, אבל אולי יש בזה תקווה. אבל אחר כך זה מתגלה לך כדמיון, וכדמיון של טעות, לא דמיון מוצלח, דמיון כואב, דמיון שהוביל אותך למחוזות של טעות. עכשיו, מזרח תיכון חדש זה דוגמה. ישנם הרבה, אנחנו כולנו חיים בכל מיני רעיונות שאנחנו מנסים, ומתגלים כפירות בוסר, מתגלים כדברים לא נכונים, או כדברים של טעויות לחלוטין, כפירות סרק, שזה אין בזה תועלת בכלל. זה מאוד מצוי אצלנו. עכשיו, כדי לתקן מכונית ששברה ימינה בזמן שהיא צריכה לנסוע ישר, או ששברה שמאלה כשהיא צריכה לנסוע ישר, זה לא מספיק שאתה תיישר, אתה צריך לשבור לצד השני. כשיש לי אדם שטועה בדמיון של טעות, שדמיון של טעות נקרא בקבלה עולם התוהו, עולם של בלבול, עולם של חוסר יושר, אז כשאני רוצה להטות אותו חזרה לעולם הישר, אני צריך ליצור דמיון חיובי הפוך. אז אומר הרבי באותה השיחה, שבזמן הגלות יש שימוש בחלומות ובבעל חלומות, ששם לעצמו תמונה ורודה, שיכול להיות שהיא בכלל לא ריאלית. אבל עצם זה שהוא מייצר אותה ומעמיד אותה מולו, וכתוצאה מזה הוא שובר אצל עצמו מלהיות במצב של דיכאון, להיות במצב של חיים שמחים, הוא גורם, זה מעניין, הוא גורם בעולם, שהעולם שפוזל לדמיון של טעות, לדמיון של מזרח תיכון חדש, איך אומרים, יאפס את עצמו, יתנרמל. כי אנחנו כולנו, לפי תורת הסוד, כולנו מקשה אחת. אנחנו כל העם היהודי, אנחנו כולנו בחינה אחת. אז כשאתה עושה משהו שלילי, אתה משפיע על כולם חלילה משהו שלילי. כשאתה עושה משהו חיובי, אתה משפיע על כולם משהו חיובי. אז אומר הרבי, יש מה שנקרא טיל תוהו נגד תוהו. יש מחשבת תוהו אצל בני אדם. ברגע שאתה תחשוב מחשבות של תוהו חיוביות, מחשבות, מה זה תוהו? מחשבות לא ריאליות, לא מוחשיות. זה נקרא תוהו. אני יכול לעשות את התוהו במובן של טעות שמביאה ערס. אני יכול לעשות את התוהו כדבר שאולי יכוון אותי לכיוון לעלייה, לכיוון חיובי. ברגע שאתה משתמש בתוהו החיובי, אתה בעצם בונה בתוך העולם מבנה ישר. כי איך אומרים? אתה מטה את ההטייה שתתיישר. וזו נקודה שהיא חשובה, כי לפי החידוש הזה של הרבי, יש משמעות לבעל חלומות, אדם שיש לו מין דמיונות כאלה ושאיפות כאלה, וגם לא תמיד ריאליים, ואנשים מסתכלים עליו ואומרים, מה יצא לו מתוך כל הדמיונות הללו? שיהיה ריאלי. אנחנו רואים שאחרי 10 שנים, 15 שנה, הוא לא הגיע למה שהוא רצה להגיע. אז קודם כל, מעבר לזה שבמשך 10-15 שנה הוא חי שמח, והלב שלו יותר בריא מאשר הלב של אלה שהם עצובים וכאובים וכאוסים, מעבר לפרט הזה יש לו מעלה נוספת. המעלה הנוספת זה שהוא השפיע באופטימיות שלו ובמבט הוורוד שלו על כללות העולם, שאלה שמסתכלים בצורה לא נכונה, אלה או התוצאות שבאות מאלה, התנרמלו, השתנו, משפיע טוב בעולם באמצעות התוהו הזה. אז פה ברעיון הזה שאמר הרבי, יש לנו בעצם לבוא ולומר שיש מעלה מסוימת בחלום. בחלום הטוב, אני לא מדבר על חלום בלילה, אלא מדבר אפילו חלום ביום, שהאדם חושב משהו שהוא דמיון, ושהוא דמיון של תוהו, הוא לא דמיון מסודר. אדם אומר, אני אהיה זה, ואנשים מהצד אומרים, אין לו שום כלים, שכל, אין לו כסף, אין לו כלום. אז, אבל מה, הוא חושב על משהו של עשייה, יכול להיות שהוא לא יגיע לזה. אבל באיזשהו מקום, השאיפה הזאת תשנה דבר טוב ובונה בעולם.
גם חלום נחשב,
מה?
זה גם חלום או משהו, ואדם...
כן. אני עונה על השאלה שלך, ואם יש עוד מישהו שרוצה לשאול, אז עכשיו, אחריו. הנקודה הזו שאתה שואל, האם כשאנחנו חולמים או שואפים דברים שהם לא ריאליים אלינו, האם גם זה חלום? אז אני אגיד לך, כיוון שעל פי הקבלה, החלום, השורש שלו, ממציאות לא ריאלית, ממציאות שלא ברורה, שאתה לא יכול, כמו שאומרים, לקרוא אותה, אתה האדם הרגיל, לא יכול לקרוא אותה, כמו שאומרים, בצורה, כמו תמונה צבעונית מפותחת. אז כיוון שכך, השורש שלו עולם התוהו. גם שאיפות שהן לא ריאליות, שהן לא עובדות ברמה של מדרגה אבן על אבן, אחד על השני, גם הן יונקות מאותו מקום. אז כיוון שכך, אני לקחתי את הדוגמה של החלום, בהקיץ, חלומות באספמיה, איך שאנשים אומרים, לקחתי את זה ושוויתי את זה אל החלום של הלילה. כי מהרובד הרוחני של שניהם, חד הוא. שניהם יונקים מבחינת החוסר ברירות של עולם התוהו. אז זה וזה, יש להם את המשמעות האחת, ואנחנו יכולים גם באמצעות חלומות טובים שבלילה, שאנחנו משום מה נאמין בהם, אפילו שהם לא מתגשמים במשך 120 שנה שלנו, אבל עשינו משהו טוב. בנינו משהו חיובי. אני יכול לומר לכם על כמה וכמה אנשים שאני מכיר שצדיקי אמת פגשו אותם, והם הסתכלו אליהם, לא בחלום, בהקיץ. והם אומרים להם, אני לא מבין איך אתה חי. לפי כל מה שכמו שאומרים בעניינים, המפות וזה, אין לך חיים. אבל הוא חי. אחד אמרו בגלל אשתו הוא חי, אחד אמרו בגלל זה, כל מיני דברים. אבל לך אין חיים. תראו, הוא נושם כדיוק כמונו, הוא נושם. הלב דופק בדיוק אותו דבר. השאלה מהבחינה הרוחנית, האם יש לו מתנת חיים, האם הוא חי בגלל מישהו אחר? אז בעצם, החלום הוא בחינה כזאת היא מעופלת, היא בחינה לא ברורה. יכול להיות מצב של חלום אמת, שמצד החלום צריך להיות משהו אחד, אבל מצד איזה מעשה טוב שהאדם עשה, וזה קורה משהו אחר, ואף אחד לא יודע מזה. אני רק יכול להגיד משהו אחד, שאדם חי בחלום, זה לא חלום אמת. אדם שהוא כבר לא חי, זה תלוי. אם יש המון המון פרטים, זה קרוב מאוד להיות אמת. אם זה לא עם הרבה פרטים, לא משהו. באחת השיחות של הרבי בשנת תשכ"ד, הוא סיפר סיפור. הוא סיפר שהוא שמע מחותנו, זה סיפור לא כל כך מפורסם, גם בין חסידי חב"ד, שהוא שמע מחותנו שהיה פעם אדם שהרגיש, החליט בנפשו שהוא ראוי להיות רבי. הוא מתאים לו להיות מה שנקרא אדמור, להנהיג יהודים. אבל הוא קצת, זה לא הלך, זאת אומרת, אף אחד לא בא אליו, ואף אחד לא רצה את ברכותיו. אז מה שהוא עשה, הוא החליט שהוא ייסע אל הרבי הרש"ב, ויקבל ממנו הסכמה וברכה להיות אדמור. אז הוא נכנס לרבי הרש"ב, והרבי הרש"ב כנראה ראה שהוא רק חושב שהוא צריך להיות אדמור, אבל זה לא נכון. הוא נכנס אל הרבי הרש"ב, והוא סיפר, הוא התבייש להגיד שהוא מרגיש ככה, אז הוא אמר שבעל החלומות בא אליו, ואמר לו שהוא צריך להיות נשיא בישראל. אז הרבי הרש"ב שתק, לא הגיב על העניין, והוא יצא החוצה. אז הוא ראה שהרבי לא הגיב, אז הוא אמר, הוא כנראה לא הבין מה אני רציתי לרמוז בעניין, שאמרתי לו שבעל החלומות בא להגיד לי שאני צריך להיות נשיא בישראל. אז הוא בא פעם נוספת, נכנס ליחידות, ועוד פעם סיפר שבעל החלומות בא אליו בחלום, ואמר לו שהוא צריך להיות נשיא בישראל, ועוד פעם הרבי הרש"ב שתק. בפעם השלישית שהוא הגיע, הרבי הרש"ב הרגיש שהוא לא יצליח להשתחרר ממנו, אז אמר לו, כן? בעל החלומות בא אליך, אמר לך שאתה צריך להיות נשיא בישראל? אז תשלח אותו פעם הבאה שהוא יבוא אל החסידים. אנחנו מתייחסים לסיפור הזה עכשיו, שסיפר הרבי בשם חותנו, בשם הרבי הרש"ב, ומזה אנחנו לומדים דבר מאוד מאוד מעניין ככה לחיים שלנו. כבר הזכרתי לכם פעם את ההנחיה של הרבי, שאנחנו לא ניתן הצעה לבן אדם שלא ביקש עצה. מי שביקש תיתן לו, מי שלא ביקש אל תיתן לו. מה עומד מאחורי זה? כשבן אדם ביקש ממך עצה, זה אדם שהוא כלי לשמוע. אדם שלא ביקש ממך הוא לא כלי לשמוע. כיוון שהוא לא כלי לשמוע, הדברים שלך לא יהיו שווים אפילו שקל בשבילו. כיוון שהוא בעצם לא כלי לעניין, אז הוא לא ישתנה, לא יקרה שום דבר. אז אתה נותן עצה למי שביקש את העצה. מה קרה בסיפור של הרבי הרש"ב ואותו חולם חלומות? האדם הזה חלם חלום שהוא צריך, הוא אמר שהוא חלם חלום, אני לא יודע אם הוא חלם, אבל הוא אמר שהוא חלם חלום, שהוא צריך להיות נשיא בישראל. תאמרו לי, להיות נשיא בישראל זה יכול להיות לבד, או צריך גם את העם ביחד איתו? אין מלך בלא עם. אין רבי בלי חסידים. אתה צריך שיהיה לך עם שרוצה לקבל ממך. עכשיו, מה קרה לאותו אדם? הוא מרגיש שהוא צריך להיות נשיא, אבל העם לא מגיע. אין קליינטים. העם לא מגיע, אז הוא רוצה לעקוף אותם באמצעות הרבי הרש"ב שיבואו אליו בגלל שהוא חלם חלום. אומר לו הרבי הרש"ב, כלל מאוד חשוב, אין כזה דבר שמישהו יחלום חלום עליך שאתה תצטרך לעשות משהו. אם אתה צריך לעשות משהו, יבוא אליך בעל החלומות. אם החסידים צריכים לקבל את אותו אדם כאדמו"ר יבוא בעל החלומות אליהם. תגיד לו לבעל החלומות שיבוא אליהם. אם הוא לא בא אליהם, אז כמו שאומרים, זה סיפורי סבתא. אין פה כלום. כי אתה חולם שהם צריכים לעשות. הם צריכים לחלום את זה, לא אתה צריך לחלום. כשאלוקים רוצה למסור מסר, הוא לא טועה בכתובת. הוא יודע בדיוק למי לפנות. כשזה יעבור ככה, זה לא עובד ככה. בעל החלומות עם כל הבלבולציה שלו, אבל יש לו, למדנו מהסיפור הזה, יש לו איזשהו דרך איכשהו מעביר. ואני רוצה לומר לכם, שההוכחה לזה היא הרבה יותר חזקה מהסיפור הזה. הגמרא מספרת על אדם אחד שאשתו כעסה עליו, הוא היה צדיק, אשתו כעסה עליו, זרקה אותו מהבית. זה היה ראש השנה. והוא הלך לישון בבית הקברות. ושמה הוא שמע מה ששמע, לא נאריך בסיפור, שמע שתי נשמות מדברות, שהן אומרות מה הולך להיות השנה בנוגע לירידת הגשמים, ומה יקרה למי שיזרע בזמן זה, ומה יקרה למי שיזרע בזמן אחר, והוא היה בעל שדה. הוא הלך וזרע בהתאם לזמנים שהוא שמע בבית הקברות, בראש השנה, והוא הצליח. כולם, השדה שלהם לא הניבה יבול כמו שצריך, הוא הצליח. שנה הבאה הוא שוב הלך לבית הקברות, ושוב שמע, ושוב עשה הפוך ממה שהיה צריך להיעשות, כי הוא שמע משהו שונה ממה הנוהג שבעולם, ושוב הצליח, ואז אשתו שאלה אותו, איך הצלחת כשכולם לא הצליחו, והוא גילה לה את ליבו, סיפר לה, והיא הלכה וסיפרה לאותם קרובי משפחה של אותם נפטרות, היה שמח, שנה שלישית הוא הולך לשון בעל הקברות, הם אמרו שהם כבר לא רוצות לשמוע, יש מישהו ששומע את מה שהם, זה מעביר, לא רוצים לגלות. הרבי קיבל מכתב מאדם מסוים, שאותו האדם אמר, אני לא מבין את הגמרא הזאת. למה אותו צדיק לא סיפר לכולם על החלום שהיה לו? הוא צדיק. החלום שלו חלום אמת, והרבי הסכים איתו במכתב, שלאותו צדיק לא היה ספק שמה שהוא חלם זה אמת. לא היה בזה שום ערעור. הוא לא, כמו שאומרים, עשה ניסיונות על השדה שלו ולא רצה לגלות לאחרים, כי הוא לא רצה להפיל אותם בפח. לא, הוא היה בטוח שמה שהוא חלם זה אמת. וכיוון שכך השאלה הייתה, אז למה לא תשתף אנשים אחרים בהצלחה? למה לא תגיד גם לאנשים אחרים? ומה שאני נדעמתי לראות במענה של הרבי לאותו אדם, הוא נתן שתי תשובות הוא נתן. תשובה ראשונה, מכיוון שהחלום הזה בא אליו, אז זה בא אליו. אם הם צריכים לחלום, שהם יחלמו. הוא לא ישבש את הסדר של הבריאה, מה שרצה הקדוש ברוך הוא. המענה השני, אמר הרבי, האנשים, וזה מעניין, האנשים לא היו מאמינים לו. לא היו שומעים לו. הם היו עושים עם האצבע על הרקה, והיו אומרים שהוא לא נורמלי. ואין שום מצווה לבן אדם להיראות לא נורמלי, אלא עד רבה. הוא צריך להיראות נורמלי. מה אנחנו למדנו סתם ככה, לפני שאני ממשיך? למדנו קודם כל, שגם אם יש לכם איזשהו חיזיון, או משהו שאתם חושבים שראיתם, או איזשהו גילוי, אל תספר את זה לאחרים. אם אתם שומעים מישהו שמספר, אתה יכול להיות על בטוח ש, 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 שזה לא, אומרים, זה לא זה. דבר שני, הקדוש ברוך הוא הטביע בבריאה שהאנשים בגדול לא יאמינו לדברים כאלה, מפני שהם לא צריכים לקבל מסר שנמסר לאדם פרטי. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר מסר, הרבה מאוד דרכים למקום. הוא יכול להעביר את המסר, ומכאן אנחנו לומדים את אותה נקודה שאמרתי קודם, שהחלום זה יכול להיות נכון אמיתי, אבל זה ביחס אליך, ביחס למה שאתה צריך לעשות. אל תבואו עוד פעם לבן אדם, איזה חלום חלמתי עלייך הלילה, תשמעי, אני לא רוצה לדבר, אבל שהשם יעזור, השם יעזור. תשימי צדקה. תשימי צדקה, תעשי הטבת חלום. הטבת חלום יעשה האדם החולם. הטבת חלום אתה לא עושה על מישהו אחר. אין בזה, זה הכלל. ככה זה עובד. נקודה רביעית. חודש אלול ברמה מסוימת הוא חודש החלומות. אני רוצה להפתיע אתכם באיזשהו גילוי ש ש ש שמאוד מאוד 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 מיוחד. אני הרבה שנים התעניינתי בעניין. איפה מוזכר יום הולדת בתורה? יום הולדת את פרעה. מתי זה היה? כתוב שביום ראש השנה הריצו את יוסף מן הבור, ככה אומרת הגמרא במסכת ראש השנה. והריצו את יוסף מן הבור, לאן? ליום הולדת את פרעה. שהוא נשא את שר המשקים ושר האופים. אני רוצה לומר לך שיש אריכות גדולה מהחתם סופר בפירושו על התורה, ואני רוצה שתפתח את זה. וזה בכלל לא נמצא במקומו. רוב סודות התורה לא נמצאים במקומיו. זה נמצא בפרשת ויחי. בפרשת ויחי החתם סופר כותב שהיום, היום הזה של החלומות של שר המשקים ושל שר האופים היה, היום שהם חלמו, זה היה זין באלול. עיין שם למה. שלושה ימים אחרי זה, יום הולדת את פרעה. שלושה ימים אחרי זה, זה מחר. יום הולדת של פרעה, אם אתם רוצים לעשות התוועדות, ביוד, ביוד באלול. זה לדעת החתם סופר. הוא מסביר מה כל המטווח, למה הריצו את יוסף רק ראש השנה, הגמור, הוא מסביר את זה כבר שם. אבל זה מעניין. בחודש אלול התחילו להתממש, התחיל להתממש החלום של יוסף. עזבו אותי משר המשקים ושר האופים עם השטויות שהם חולמים. אבל בזכות החלומות שלהם, הרי יוסף יצא והוא יצא למלוך. אז החלום של יוסף, שמוזכר בפרשת מקץ, פרות, שיבולים, אויש, זה החלום של פרו, אני כבר לגמרי התבלבלתי. החלום של יוסף, הירח וכוכבים ושיבולים, החלום של יוסף התחיל להתממש מתי? בחודש אלול. הם חולמים בחודש אלול, החלום של יוסף מתחיל להתממש בחודש אלול, ופרו מתי חולם לפי זה? גם בחודש אלול. אז אלול זה חודש החלומות. זה נכון שבעצם החודש של השינה לא נמצא באלול, נמצא בחודש טבת. אז ארז, אפשר גם על זה לשאול. אבל היום לא הזכרתי את זה עכשיו, את השינה. ואני לא הסברתי את המהות הזאת, אז אני לא פותח את החלון הזה, אני רק מאיר על זה וממשיך הלאה. החודש אלול זה חוש המעשה. החוש שלו זה חוש המעשה. הביצוע של הדברים. בחודש אלול, בהשגחה פרטית, משהו שנוגד את ההיגיון, אבל זה עובדה, שבעם ישראל, וזה ככה היה מאז ומקדם, שתחילת שנת הלימודים מתחילה בחודש אלול. איזה מין היגיון שתחילת שנת לימודים של תשע"א מתחילה באלול של שנת תשע"ד? זה הרי לא הגיוני. ואם תלכו לאוניברסיטאות, שם השנים הולכים אחרי תשרי. זה לכאורה היה צריך להיות ההיגיון הפשוט. אבל האמת היא שעל פי סוד, חודש אלול זה החודש שנותן השראה לכל השנה. דיברנו בשבוע שעבר בעריכות שבחודש אלול מאירים י"ג מידות הרחמים. מה זה מאירים? זה כמו פנס שמאיר. כשיש לך פנס לפניך, אז אתה רואה כמה מטרים קדימה. תפקידם של י"ג מידות הרחמים, שאתה תהיה מסוגל לעשות סקדג'ואל לכל השנה בחודש הזה. שאתה תהיה מסוגל לעשות לוח זמנים, שאיפות, תכנונים למה שהולך בשנה הבאה. חודש אלול מאיר לנו לחלום חלומות טובים, נכונים על העתיד. לא חלומות שאנחנו יושנים וחולמים משהו שלא תכננו, אלא דברים שאנו מתכננים. זאת אומרת, אנחנו מסוגלים, כמו שאומרים, היינו כחולמים. אנחנו יכולים לשבת ולתכנן את העתיד שלנו, ולפעמים אומרים ביידיש, דר מנש טראכט, דר אויברשטר לאכט. האדם חושב, הקדוש ברוך הוא צוחק. אתה מתכנן ודברים לא מתממשים. בחודש אלול יש סייעתא דשמיא, שהתכנון, שהחלום שלי, כמו שאנשים אומרים, החלום שלי, השאיפה שלי, אני אוכל ליצור איזשהו סולם, מדרגות, לממש אותו, להתקדם איתו. זה חודש שהחלומות שמה מתממשים, החלומות שמה מתגשמים. השאיפות יכולות לבוא לידי ביטוי, לביטוי טוב. יוסף מחכה כל כך הרבה שנים, מגיל קטן, יוסף בן 17, ומגיל 17 עד גיל 35, עד הגיל הזה, 30, עד גיל 30 הוא מחכה למימוש החלום, ואז בחודש אלול של אותה שנה, החלום מתחיל להתממש, מפני שזה חודש המעשה, אבל לא סתם מעשה. מימוש מעשי לחזון. חזון זה משהו שאני מציב את ה, כמו שאומרים, את המחוגה כאן, אבל הרגל היא כמה צעדים קדימה. מי אומר שזה ילך? זה כוחו של חודש אלול. לכן תחילת השנה בהשגחה פרטית היא בחודש אלול. כיתה א', תלמוד תורה, ישיבות, בתי ספר לבנות, כולם בזמן הזה מתחילים. החינוך, הוראה, כולם מתחילים. התחלה חדשה בסוף שנה. למה? מפני שזה באמת זמן שאתה יכול למתוח את התכנון, ותהיה לך, כמו שאומרים, סייעתא דשמיא, שהדברים יעבדו ויעבדו יפה. מי היה האויב הגדול של יוסף הצדיק מבין האחים שלו? שמעון. שמעון הוא זה שאמר, הנה בעל החלומות על הזה בא, אלא משמה, תסכימו איתי, שאם הוא אמר בעל החלומות, סימן שזו הייתה הטרמינולוגיה ביניהם, אחרת איך הם ידעו מה הוא מדבר? זה כולם הסכימו מעניין, אבל הוא הוציא את זה מהפה. על פי הסדר של השבטים, אנחנו יודעים הלכו במדבר, הלך המשכן, והיה סדר איפה שבט ראובן, שבט שמעון, היו ראובן גד בדרום. כן? ראובן, בקבלה מתייחסים לזה ששמעון היה בדרום, שהפריע לו משהו ביוסף. כתוב בחז"ל, הרוצה להחכים ידרים. החוכמה נמצאת בדרום. תתפלל ב-18, אתה עומד ישר, תתה את עצמך טיפ-טיפה לצד דרום, מי שרוצה להחכים, מתפלל באופן הזה. שמעון מלשון מה? שמיעה. מה זה ראובן מלשון מה? ראייה. מהי הבנה בראייה או בשמיעה? בשמיעה. אני יכול לראות משהו שאני לא מבין ואני אזכור אותו. אבל אני לא יכול לשמוע ולזכור דבר שלא הבנתי אותו. שמעון זה הבנה. שמעון זה סמל הלוגיקה והחשיבה הרציונלית. שמעון לא מסוגל להכיל את יוסף. הוא בא עם המיסטיקות שלו, ועם החלומות שלו, ועם הדברים הרוחניים שלו. אני לא מסוגל לקבל אותו. לכן הוא האויב הגדול של יוסף. שמעון הוא האויב הגדול שלו. הוא לא מקבל את כל הגישה, את כל ה... למה? כי זה לא מספיק שכלי. זה היה בזמנו של יוסף הצדיק. בזמננו אתה רואה איך אנשים כלים לשמוע גם דברים שהם לכאורה לא מובנים, אבל הם כתובים בתורה והם מאמינים בהם ועובדים על פיהם והולך להם. אתן לכם סיפור קטן כהמחשה. סיפר לי אדם שהיה מה שנקרא בשכונה לא דתית, הוא כהן, הוא שימש ככהן שפודה. אתם יודעים, ילד שנולד בחור לאמו, פטר רחם, צריך לפדות אותו, פדיון הבן. אז הכהן הזה נסע לאיזו שכונה, הוא זמן לעשות טקס של פדיון הבן, ובין המשתתפים, הכהן הזה לקח לעצמו תמיד שכשהוא נמצא בזה, בפדיון הבן, הוא מדבר על זה שזה חשוב מאוד לפדות, וכתוב בספרים שמי שלא פודה יכול לסבול בנפש, בגוף, כל מיני דברים, עד שהוא לא פודה. כך הוא היה תמיד אומר. והיה שם האדם שנקלע לבית הכנסת, אפילו לא היה מקרובי המשפחה, הוא שמע את המילים האלה ומיד נפל לו הסימון. היה אדם לגמרי לא דתי, ויש לו ילד בן 4, פטר רחם לאימו, והילד הזה מאז שהוא נולד סובל מכל מיני מחלות שאף פעם הרופאים לא מוצאים ולא מגלים ולא מזהים מאיפה הם. בנוסף לזה הוא לא מסתדר בחברה, הוא דחוי, הוא סנוי, ועוד כמה בעיות כאלה ואחרות נפשיות. הוא שמע את המילים האלה, הוא לא היה צריך שתעורר אותו על המקום. בדיון הבן, לא מסורתי, לא כלום, הוא שומע שיש מצווה שצריך לקיים, הוא רק שמע את אותו אחד, והוא מיד שייך את זה לעצמו. זה נקרא שהאלוקות ירדה כבר לעולם ברמה כזאת. הרי מה הקשר בין הדברים? מה הקשר? מה שהרופאים בתל השומר לא מצאו, מה הקשר בין זה ובין פדיון הבן? יש בזה איזשהו שכל? יש בזה היגיון? זה משהו לא הגיוני, זה משהו על שכלי, אבל הוא קיבל את זה. ובאותו מעמד עשו לבנו פדיון הבן, בנו בן ארבע. והכהן אומר לי, הוא מתקשר אליי אחרי שבועיים, אומר לי, נולד לי ילד חדש. הכל בסדר. אין שום בעיה, לא בבריאות, לא בחברה, לא בכלום. הכל בסדר. יהודי, מאמין. אז הבחינה הזאת של האמונה במשהו לא נתפס, הולכת ומתחזקת אצל בן אדם, ככל שהשכינה יורדת יותר למטה.